כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום 12, ואנחנו כאן. ניתן לנזון להאזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר אינטרנט של כאן, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים. אפשר למצוא אותנו אחרי התוכנית, כמו גם את כל שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. שלום גם לעורכת שלנו, מיטל כהן, ולכן עוז ולאלון מקלר על הביצוע הטכני. נזכיר גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום, בהמשך לרוח, למצב רוח האליז שאנחנו מפגינים מאז שנגמרו החגים.
אני באמת באליצות.
אז הנה,
אני חושבת שזה דבר נהדר.
מה? שנגמרו החגים?
יום-יום.
מה יום-יום?
השגרה. אני אוהבת את החול.
את השגרה? אז הנה, כדי לחזור לשגרה, אתמול דיברנו על מחלות, היום נדבר על שואה גרעינית, וזה בעצם האחד מוביל השני, או שהמחלות מובילות...
ולהפך.
לשואה גרעינית, או להפך. נדבר עם פרופסור אורי שין כהן על שואה גרעינית בספרות. חשבנו שזה לא יחזור אחרי הירושימה ונגסקי, אבל כל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים בעולם עם גישה לגרעין, דווקא עושים קולות כאילו זה מעניין אותם לחזור לשם, בסדר. נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, ואם נספיק, נלך לסטטוס, נעשה סטטוס ספרותי ופינת גזנזים ויש המון דברים.
אוקיי, נתחיל עם קצת אמריקה, כלומר נמשיך. אמריקה בהחלט מספקת לנו שלל הפרעות מהרווי ויינסטיין ועד דונלד טראמפ, וזה רק העכשוויות שבהם. אתמול דיברנו על הרווי, ידידנו, היום נדבר על שואה גרעינית כאמור, אבל עוד קודם לכן אני חושבת שכדאי שנדבר על ההפרעות הנפשיות של דונלד טראמפ, לכאורה.
ההפרעות הנפשיות.
לכאורה, לכאורה הפרעות. ספר חדש יצא בתחילת החודש, ובו ניסיון להבחן פסיכיאטרית את הנשיא טראמפ. שם הספר The Dangerous Case of Donald Trump של בנדי לי, המקרה המסוכן של דונלד טראמפ.
אה, זה פתאום חשבתי, זה כאילו המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה?
זה יכול להיות שזה מתכתב עם הדבר הזה. בספר 27 פסיכולוגים ופסיכיאטרים שמנסים להעריך את בריאות הנפש של הנשיא האמריקאי, בהתבסס על נאומה והתנהגותו הציבורית, הם מגיעים למסקנה שהוא סכנה אמיתית לאומה האמריקאית ולעולם כולו, לא פחות מכך. הם טוענים שבריאותו הנפשית הקלוקלת משפיעה על הבריאות הנפשית של האזרחים האמריקאים, ושהוא מציב את ארצות הברית בסיכון גדול למעורבות במלחמה, ושהוא מהווה סכנה לדמוקרטיה עצמה.
אוקיי.
ההבחון שלהם נע בין נרקסיזם פתולוגי לסוציופתיה. לפיכך, הם טוענים, הנשיאות של טראמפ מהווה מצב חירום שמאפשר ואולי אף דורש מהם לסטות מכלל גולדווטר, יש דבר כזה, the goldwater rule,
שזה מה?
שאומר שזה לא אתי כמובן, שפסיכיאטרים ופסיכולוגים יעניקו הבחנות לדמויות ציבוריות מבלי שבדקו אותן באופן אישי. הפרופסורית להיסטוריה של ארצות הברית מסטנפורד, אסטל פרידמן, אמרה על הספר שהוא מאיר עיניים, הוא מתעד נקודת מפנה קריטית שבה הפסיכיאטריה האמריקאית מעריכה מחדש את האתיקה של תגובות מאופקות באשר לבריאות הנפשית של דמויות ציבוריות, אל מול החובה להזהיר מסכנה מיידית. וזה בהחלט, כן, יש בזה משהו מפחיד בכל ההבחנות שלהם.
כן, אני לא חושב שצריך להיות מומחה למחלות נפש בשביל להגיד את הדברים האלה, בשביל לפחד מטראמפ ומהדרך שבה הוא מנהל את העניינים. כל מה שאת אומרת בעיקר גורם לי לזלזל בפסיכולוגים ובפסיכיאטרים שמשתתפים בספר הזה, ומאבחנים אנשים שמעולם לא פגשו, על בסיס התרשמות מתווכת תקשורת אכלס, ועל בסיס התנהגות בציבור. זה נראה לי מאוד לא מקצועי ומאוד לא מאימן. זה נראה לי כמו אוטומטיזציה של הבהלה הליברלית מטראמפ. הם יכולים לתת איזה תירוץ שהם רוצים לחוסר האתיקה שלהם. אני לא הכרתי את השם הזה, כלל גולדווטר, ככה זה נקרא, אבל זה נראה לי מאוד לא אתי, וכל העסק נשמע כמו קשקוש. הממשל של טראמפ, אגב, עושה מספיק דברים קונקרטיים מלחיצים פשוט, כמו לפתוח את ההורדת ידיים עם צפון קוריאה, בלי להתחשב בעובדה שיש שם יכולות גרעיניות, וגם כן שם המנהיג שהוא לא מאוד יציב וחסר הכבוד, אז זה נראה לי מספיק, אפשר בתור סתם בן אדם לפחד ולהגיד שזה נראה מטריד. ואני מרגיש שהספר הזה הוא לא תמרור הזרה נגד טראמפ, אלא יותר נגד הפסיכולוגיזם הזה עם האג'נדה.
אוקיי, אז בוא תשמע מה הם אומרים לפני שאתה פוסק בכזאת נחרצות. פיליפ זימברדו ורוזמרי סוורד, למשל, מסבירים את האימפולסיביות של טראמפ במונחים של הדוניזם קיצוני. קרג מלקין כותב על הקטלניות שיש בשילוב שבין נרקסיזם פתולוגי לפוליטיקה, וגייל שי כותבת על הפרנויה של טראמפ. עכשיו, מעבר לסכנה לעולם, הם טוענים שהשיגעון בעצם הוא מדבק. השיגעון שלו. ראשית, מדובר בטראומה שנגרמת לאנשים תחת הממשל שלו, ומעבר לזה, תופעות הדומות לקאט של האנשים, שהם מאבחנים תופעות שדומות לקאט.
הם מאבחנים עכשיו את כל האומה האמריקאית.
של האנשים שהולכים אחרי טראמפ. מדהים. הם טוענים שטראמפ יצר מצב בריאות נפש חסר תקדים ברחבי האומה, ומעבר לכך, האשמות הן חמורות מאוד. לי היה נדמה שהאנושות הייתה חולה קצת באמת לפני זה, אבל נראה שהם טוענים שהוא האשם במחלות כולן.
טוב, כל מה שאת אומרת גורם לי עוד יותר להסתייג. בואו פשוט נזרוק על טראמפ את כל סק המחלות הנפשיות שיש לנו. פשוט כאילו, כן, יש לו את כל הפרעות הנפש ואת כל סוגי האישיות הגבולות ונרקסיזם ופתולוגי והכל, הכל שם יש. וגם נשליך את זה על כל מי שבחר בו, הם קאט. זה, זה, זה אסופה של אנשים שרוכבים על הבעלה מטראמפ כדי לגזור בעצמם קופון תקשורת. זה פייק סיינס. זה מדע מזויף. זה מה שטראמפ היה אומר, נכון? אוי ואי.
כן,
זה
אומר עליי.
תשמעי, הם בכלל,
מדבר,
הם בכלל הראשונים גם, את יודעת.
שותקת מתוך כבוד מאוד מאוד בסיסי אליך.
אבל הוא הולך ועוזל ועוד מעט. הם גם לא הראשונים, בוואניטי פייר, במגזין האמריקני וואניטי פייר, כתבו כבר בנובמבר 2015, במהלך הקמפיינים שלו ושל הילרי קלינטון, שיש לו הפרעת אישיות נרקסיסטית. ב-LA Times כתבו בדיוק מאמר על זה, על האם הוא חולה נפש ביוני, והיו שני מומחים למחלות נפש שכתבו מכתב שאני נתקלתי בו למערכת הניו יורק טיימס, גם כן, בפברואר. וראוי לציין שכשאתה מחפש דברים כאלה בגוגל, אתה נתקל גם בדעות מומחים מנוגדות, שדרך אגב, הן לא פחות מופרכות בעיניי, כי גם כן מאבחינים את טראמפ בלי לפגוש אותו, שלפעמים הוא בכלל לא חולה, וגם הם מונים את הסימנים לזה שהוא לא חולה. אז כל הדברים האלה נראים לי קצת כמו רפואת אליל, ולא כמו רפואה אמיתית. וכיוון שהזכרת את זה, סתם עשיתי חיפוש קצר בגוגל גם על ניקסון, ומה את יודעת? גיליתי ביוגרפיה שלו משנת 2000, שנקראת Arrogance of Power, The Secret World of Richard Nixon, ושם ניתן שהוא חולה נפש. ולמעשה יש מחקר מאוניברסיטת דיוק, שני חוקרים באוניברסיטת דיוק בארצות הברית, שקבעו על פי מקורות ביוגרפיים שהם חקרו, שמחצית מהנשיאים האמריקאים סבלו ממחלות נפש. רבע מהם, לפי המחקר, סבלו מדיכאון. בקיצור, אני מציע לחזור לספרים קצת יותר מהימנים ורצינים שיש להם משהו אמיתי להגיד על העולם, כמו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, או אליזה בארץ הפלאות.
טוב, לי נדמה שההתנגדות שלך לדיון הזה, יובל, מידע על עד כמה אתה מפחד באופן עמוק מאוד מהמציאות. אבל אולי אפילו יותר חמור מכך, עד כמה אין בך טיפה אחת, אבל אחת של משחקיות.
זאת הבעיה.
הרי אין דבר יותר כיף מלדבר על מחלות נפש של מנהיגים, מחלות נפש לכאורה כמובן. אנחנו בידיים שלהם, מה כבר נשאר לנו? לפחות לנהל דיונים על הטירוף שלהם ושל נשותיהם ועל ההתנהגות האקצנטרית שלהם. אבל אתה בא ישר עם המדע ועם הצקצוק הלשון. אוי, זה לא רציני וזה לא מדע אמיתי. אצלנו במכון ויצמן, לא עושים את זה ככה. כאילו, למי אכפת? אני מבינה שיש לך תדמית לשמור עליה באקדמיה, אבל...
אני חייב לשחרר את העניבה, כן.
אלוהים, העניבה.
עניבת פפיון.
זה מאוד מענה לנתח את האישיות המופרט של מנהיגים. הייתי שמחה לעשות את הדבר איתך, ולנתח את האישיות המופרט שלך, באמת. ניתוח אישיות מדוקדק.
אני מרשה לך. אתה
בפסיכיאטרים, לא, נראה לי שאתה לא תיקח את זה טוב, כי אתה יודע, כשמנתחים מגיעים גם למסקנות, ואם זה יהיה לך קשה להתמודד, וחבל, זה מענה לפחות כמו פתיחה בקלפים ואסטרולוגיה.
ובערך מהימן באותה מידה.
אבל אתה כמובן מדען, וכאיש אקדמיה ומדען, אתה לא יכול ליהנות מדברים מהסוג הזה, כי אתה אדם רציני מדי. כאילו, פשוט לקחת אייטם נהדר והרגת אותו. חבל. זה היה יכול ללכת למקומות נהדרים של מחלת נפש, של מחלות נפש של מנהיגים.
את אומרת...
אבל זה לא מדע מספיק רציני בשביל יובל אביבי.
בדיוק. אני, הרי אנחנו בעסקי המדע הספרות.
מדע הספרות.
ואנחנו לא מקבלים דברים כאלה בספרות. אנחנו, הכל אצלנו במחקר מדוקדק.
כמובן. הדרך היחידה להתמודד עם טראמפ ומחלות נפש ושואה גרעינית, זה אהבה, אין מה לעשות.
זה נכון.
אוקיי, אז העיסוק הזה בטראמפ מוביל כנראה, אולי, לכאורה, אותנו לסכנה המוחשית הזאת של מלחמה גרעינית, יובל.
אמיתי.
וזה לא מצחיק.
זה אמיתי. את יודעת שיש דבר כזה שנקרא שעון יום הדין? זה אמצעי המחשה שיצרו ביטאון מדעני האטום באוניברסיטת שיקגו בשנת 1947, והוא עומד את ההסתברות לקטסטרופה גלובלית שתסכן את עתיד האנושות, ובמקור זה היה פריצה באמת של מלחמה גרעינית, אבל הוסיפו לזה גם התחממות גלובלית, כי גם זה הצלחנו לייצר עוד משהו שיחריב את כל העניין הזה, אבל בגדול מדברים גם על מלחמה גרעינית. ואת המידע מציגים בדקות לחצות, כלומר, כמה אנחנו קרובים לחצות, כאשר חצות היא הנקודה שאכן בה תפרוץ המלחמה הגרעינית, וכולנו נגיד ביי ביי. ובסוף ספטמבר האחרון, לפני כמה שבועות, לראשונה מזה 30 שנה, שעון יום הדין הורה על פחות משלוש דקות לחצות. וזה באמת מפחיד. זה כאילו יושבים שם מדעני אטום ואומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו הכי קרובים מזה עשרות שנים לשואה גרעינית. זה באמת מזעזע. ואנחנו כמובן לוקחים את זה לספרות, שתמיד רואה את הקטסטרופה, מנבט אותה ומתארת אותה לפני שהיא קורה.
יש לך אמון מאוד גדול בספרות. זה פשוט, אתה אומר אמירות כאלה נחרצות, זה פשוט מדהים, זה שטות. הספרות כנוסטרדמוס. אוקיי. מדע מדויק של קטסטרופות. פשוט קשקוש. בוא, אולי, בוא נבדוק את זה עם פרופסור אורי שין כהן שנמצא על הקו. אהלן אורי שין כהן, מהחוג לספרות של אוניברסיטת תל אביב. אתה מעביר ביחד עם פרופסור גלילי שחר, כך הבנתי את הקורס, בעל השם המאיים מכונת המלחמה, שמבקש לחקור את סוגיית האלימות ואת סוגותיה הספרותיות, נכון?
משהו כזה, כן.
אוקיי, אז לפני שנעבור לדבר הזה, מה אתה חושב שהספרות באמת רואה תמיד ומנבט את הקטסטרופה, מתארת אותה לפני שהיא קורית? תסכים איתי שמדובר בקשקוש, למרות שכאן לא נעים לך מיובל.
לא, קשקוש לא, קשקוש לא, לא,
לא, לא, קשקוש, אני אדם קיצוני, אז אני אומרת את זה קשקוש, תגיד את זה בצורה מעודנת.
יש לספרות, יש את היתרון, כלומר, כל עוד השואה הגרעינית עוד לא הגיעה, יש לספרות את היתרון של לברור מתוכה את מה שבדיעבד צפה את הנולד, ולכן לומר שהספרות תמיד צופה את הנולד. זה נכון, בתוך כל מה שיוצא, יש מישהו שהבין בול.
תודה אורי, תודה רבה על האמירה הזאת, אני ממש מודה לך.
אבל כי זה מה שנחמד בספרות, שזה באמת מאפשר תנועה, זאת אומרת שהמחשבה עליה היא גם תנועה בזמן.
זה כמו בלוטו, בפרסומת של הלוטו, כל ניחוש נכון זוכה. זה מה שזה.
כן, ותחשבי שבלוטו את יכולה גם לזכור בדיעבד, זה היה, את יודעת, הספרות יש בה נשארות בזכיות גם אם הג'קפוט הוא בדיעבד.
כן.
וזה, כן, זה, כאילו זה דבר הזה, זה מעלה יפה לתרבות כולה, שהיא, הז'טונים שלה הם גם בזמן, אז אתה יכול ללכת קדימה ואחורה ולמצוא כל מיני דברים, כמו איזה סופר מריו בתוך בין הטקסטים, נקרא לזה ככה. אז את יודעת, אז במידה מסוימת כן, כי נגיד כבר ב-47, דוד אורוול כתב את 1984.
כן.
כלומר, וצפה שצפה כל מיני דברים, הוא צפה את בואו של מנהיג שקוראים לו בי-בי. זה כתוב. כלומר, שמחייב את כל הנתינים לאהוב אותו. והדרכים ש... כמו שאת יודעת, לחייב אנשים לאהוב זה תמיד משימה מופלאה.
נכון, נכון.
שמוציאה מהאנושות את המיטב שלה ואת מיטב ההמצאות ואת סיי האכזריות. אז בין השאר, ב-1984, ג'ורג' אורוול מדמיין, העולם שהוא מדמיין שמאפשר את סוג הטוטליטריות הזאת, הוא עולם שהוא פוסט מלחמה גרעינית. כפי שהעולם שלו היה, נאמר, בנקודה הזאת, כלומר, מלחמת העולם השנייה, היא לא הייתה, אי אפשר לקרוא לה מלחמה גרעינית, במובן שבו אנחנו מתכוונים, אתם, אנחנו מתכוונים לשואה גרעינית היום, אבל זה ללא ספק שינה משהו יסודי בעולם, הירושימה ונגסקי.
או לפחות כך חשבנו, זאת אומרת, זה נראה כאילו, העולם, בזמן האחרון נראה שהעולם משתנה לזמן קצר, אתה יודע, נגיד 50 שנה מהאסון, עד ששוכחים ממנו, ואז אפשר לחזור לאחור ועוד פעם להתחיל לשחק בגרעין.
יש סיכוי שזה בדיוק כך, כלומר שכמו שהחברה האנושית, כמו בני אדם, שוכחים, ולכן עושים כל מיני דברים עוד פעם ועוד פעם.
אבל יש...
שוכחים את הכאב, נקרא לזה ככה, כן.
אבל התפקיד של שואה גרעינית בספרות, הוא יכול להיות גם אופטימי מאוד. בעצם, לא? הוא יכול להוביל לאיזה עונש קולקטיבי על ההתנהגות הלא טובה שלנו, וצמיחה של חברה אנושית טובה יותר.
אתה יודע, אני אומר שבוא ניקח דוגמה מההרשאות של כל מיני פוליטיקאים ונגלה שכל הזמן זה רק נעשה גרוע יותר. זאת אומרת, כמו שאגנון אמר אחרי קישניאב, קוראים בעיתונים מה שעושים ולומדים אלה מאלה. זאת אומרת... זאת אומרת, אני לא... כן, היית אומר ש... כלומר שהפשיזם היה כאילו לא היה חוזר אחרי מלחמת העולם השנייה, היית אומר, אבל זה לא נראה כך. אפילו, אתה יודע, אני חושב שהחברה שאולי למדה הכי הרבה מהמלחמה הזאת היא החברה היפנית, ותראה איפה יפן מוצא את עצמה היום בתוך המשחק הזה, של באמת, אתה יודע, משחקים כאלה, מה להגיד, מה יש לומר, אלה משחקים משוגעים כאלה, בוא נדמיין את העולם אחרי שאין מה לדמיין.
כן, נכון.
אז מה באמת התפקיד של הגרעין בספרות? מה עושים איתו? מה הוא נועד לעשות?
תראה, בוא נאמר כך, אני חושב, כיוון שמלחמה היא חלק מאוד מהותי ממה שבני אדם עושים תמיד וחושבים עליו, המעבר עם הגרעין ממחשבה על המלחמה ככל מיני דברים, למחשבה על המלחמה כהבטחה של השמדה הדדית ולא הרבה מעבר לזה, כלומר, זאת אומרת שכבר יש לא מעט מדינים, כלומר, כל מלחמה גרעינית היא ככל הנראה תהיה סוף העולם, לא ליד או לא שום דבר, פשוט סופו של העולם, כיוון שזה המעתק שמתרחש, אני חושב שרוב הספרים הרציניים שעוסקים, מכניסים את השואה הגרעינית לתוכם, מנסים להתמודד בדיוק עם הדבר הזה, מה זה אומר? איך אנחנו בכלל חושבים מלחמה שבעצם זה האופק שלה, כלומר שהאופק שלה הוא כלום לכולם.
אבל יש גם, אתה מזכיר את זה גם, את הדוגמה הישראלית האחרונה לחשש מפני גרעין שמוביל, אתה יודע, מוביל לאיזשהו חזון שאולי חלק מהאנשים כן רוצים בו, בספר השלישי של ישי שריד.
כן, השלישי, גם השלישי עוסק בזה בצורה מאוד, איך נקרא לזה, מאוד, מאוד יפה, מאוד מעניינת. זאת אומרת, הרי השלישי...
שעוסק בחורבן הבית בעצם.
כן, כן.
להפך, בכינון הבית, הוא עוסק בזה שבונים מחדש את בית המקדש אחרי שואה גרעינית, ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים בזה.
כן, עכשיו...
לא בשואה הגרעינית, אבל... בכינון בית המקדש, כן?
כן, אבל כל הספר כתוב אחרי שגם המלכות הזאת נופלת. כלומר, mm-hmm. זאת אומרת, כן, לא רק זה, אלא נרמז שהממלכה המשיחית הזאת, אשכרה משתמשת בנשק יום הדין, ורגע לפני שירושלים עבודה, הם משגרים פצצות אטום למדינות ערב. וגם זה לא מונע את החורבן. אצל שריד זה באמת בקונטקסט שלנו זה עניין נורא מעניין, כי בעצם דרושה איזה שואה, זה מתאר משהו בטבע האמיתי של דבר מהסוג הזה, הרי לא תהיה כתובת לדבר הזה, וכיוון שאין כתובת לדברים האלה גם אי אפשר להגיד, התגובה אליהם המתבקשת אולי היא באמת תגובה משיחית, אין... זו דרך נורא מעניינת לחשוב את האי הידיעה שמלווה אסונות מהסדר גודל הזה. כן. הדוגמה הכי ספרותית בעיניי, הכי עוצמתית או יפה, היא הדרך של קורמק מקארסי, The Road. כלומר, כי שם באמת, שתבוא השואה הגרעינית, הרי אנחנו לא נדע כלום, רק נדע הישרדות. נשמע בום, ולא יהיו יותר אמצעי תקשורת, ולא יהיה יותר שום דבר.
נכון.
שיסביר שאפשר יהיה לאחז בו מלבד היום אחר יום, להימנע, למצוא משהו לאכול, לאכול ולא להיות האוכל של מישהו אחר. כלומר, זה מה שישאר. ובתוך כל זה מדמיינים דמיונות, כמו דמויות במחזות של חנוך לוין. איך לומר, אתה יודע, על כל מיני דמיונות, על ההישרדות, של מעבר להיסטוריה וכל הדברים האלה. כלומר, כל האפוקליפסות בסוף חוזרות לדרך לאין חרוד, לניסיונות למצוא, לניסיונות לייצר פצצה בזמן, בעצם.
כן, כאן אין חרוד החופשית.
כן, משהו כזה.
נכון, גם שם יש גרעין בעצם.
כן, יש סוג של זה תמיד טעם, זה תמיד תרגיל על הזמן, על הניסיון להיות מעבר לו, ואי המסוגלות להכיר בכך שיש לנו נשק שהופך את המלחמה למשהו אחר לגמרי, ואולי הופך את, אולי בעצם כבר גמר את המלחמות, ולכן אנחנו נשארים רק עם ניצולים קטנים ועושק, ועושק גדול, כן. משהו כזה.
כבר הזכרנו את עין חרוד, אולי זה המקום להזכיר שאנחנו, שאתה משיק את הספר שלך, הנוסח הביטחוני, בעין חרוד.
החופשית, החופשית.
נכון?
נכון, ביום שישי, ה-27, ב-11 בבוקר, למי שנמצא בסביבה.
במוזיאון, נכון?
כן, יש
במוזיאון עין חרוד.
בחרת בעין חרוד בגלל הספר? בגלל האפוקליפסה?
כן, כי בדיוק בגלל שאני שקצת מכל הסיבות האלה, גם התערוכות של אופוריה עוד אלה הימים האחרונים שבהם הן מוצגות, והספר, הספר שלי מאוד מתכתב עם מה שקורה שם, ורצינו, לא יודע, ורצינו לצאת לתל אביב, לצאת מתל אביב. אני עכשיו מרגיש אולי שזה יהיה כמו הקיץ של אביה, אבל כולם מוזמנים.
אז ב-27 לעשירי, זה יום שישי, ב-11 בבוקר, בטח תדברו קצת על...
במוזיאון
עין חרוד.
השקה של
הנוסח
הביטחוני.
בטח תדברו שם גם קצת על שעות גרעיניות. אני מניח.
פרופסור אורי שינקוין, תודה רבה.
פרופסור אורי שינקוין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם וברוכים השבים למציאות.
תודה.
להתראות. טוב, אז אנחנו עדיין עם מחלות נפש.
כן, זה אהוב בסך הכל.
מחלות נפש?
כן.
כן, לכולנו יש סוג כזה או אחר, לא? אבל לא נמזער את הדבר הזה. לא נמזער את הדבר הזה. הפינה שלנו, הסטטוס הספרותי, קשורה לזה. סטטוס של המשוררת וחוקרת הספרות, שירה סתיו, בפייסבוק. זה סטטוס מצחיק.
מה זה? קוריאה? אחד המצחיקים.
היא פרסמה תמונה של תוכן עניינים של ספר חדש בהוצאת רסלינג, עם הכיתוב, כשאני רואה דברים כאלה, כל שערותיי סומרות וגופים מתנחשל בצמרמורות. אולי אני סועלת מהפרעת
סובלת.
אישיות גבולית. כן. מה כתבתי? מה אמרתי? אלוהים.
סובלת גבול. מהפרעת אישיות גבולית.
סובלת. נקריא את שמות הפרקים שבתוכן העניינים הזה, כדי להבין מה גרם לה לתגובה הפיזית הזאת. כן. ככה.
היא עלתה צילום של תוכן עניינים של ספר,
כן.
נכון?
כן.
תקריא לנו קצת,
אני אקריא.
שנבין מה כל כך גרם לה.
פרק ראשון, פצוע אהבה, הפרעת אישיות סכיזואידית ברומן זבובים מאת אהרון מגד. פרק שני, שואב אהבה כשאינו מכיל לכלוך, הפרעת אישיות תורדנית כפייתית בהדבר היה ככה מאת מאיר שלב. פרק שלישי, הורים הפוגעים בילדיהם בהזנחה, בטירוף הדעת או בקור רוח סטוי, הפרעת אישיות גבולית ברומן דולי סיטי מאת אורלי קסטל בלום. עוול, ניכור והשטחה רגשית לעומת חסד, קרבה וביטוי רגשי, הפרעת אישיות אנטי סוציאלית במישהו לרוץ איתו מדוד גרוסמן.
זה ספר שכתבה פסיכולוגית על
על הפרעות אישיות כפי שהן...
של גיבורים ספרותיים.
בהחלט, אוקיי. כן. עכשיו, שיר סתיו, כשהיא עלתה את זה, היא עצמה כמובן... אני מפרש את, את הסטטוס שלה כגם זעזוע, אבל גם לגלוג על הדבר הזה, okay. והיא זכתה גם לעשרות תגובות מזועזעות ומגחות על, 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 על תוך עניינים. מישהו כתב לה שמה, הרגת אותי, מעורר כבס, הקליניזציה של דמויות ספרותיות. האם בסוף כל פרק יש המלצה לטיפול התרופתי המתאים? מישהי אחרת כתבה, זה סוף הגל הפסיכולוגי-פסיכיאטרי. הדור הבא יהיה אוטיזם, אספרגר, PDD וסטיות מגדריות בספרות העברית. הכינו את ההבחונים. שלישית כתבה, נמצאו לי המילים שנעתקו אתמול. נראה שרסלינג החליטה להביס אחת ולתמיד את כל הפרודיות עליה. זאת אומרת, הם עושים איזה צחוק בגדול, רוב המגיבים חושבים שזה נורא מגוחך להבחן דמויות ספרותיות לפי מחלות נפש, מלגלגים על היומרנות והפאטוס של שמות הפרקים, ואני חושב לעצמי, כמי שבמהלך תואר שני כתב עבודה אמיתית, עבודת סמינר, שהכותרת שלה הייתה צועה ומימוש מיני אצל י' ח' ברנר, וואלה, אני לא יכול לצחוק על אף אחד, על אף כותרת אי פעם יותר לנצח.
נכון, אמת.
אני חושב שאנשי הספרות פשוט לא רוצים שיגעו להם בספרות, נכון? זה בסדר לגמרי שבאקדמיה, וזה מאוד מקובל, ואף אחד לא צוחק על זה, כלומר, יש מי שצוחק על זה, אבל לא אנשי הספרות, כולנו מפענחים ספרות לפי אור הנר של פסיכואנליטיקאים, כמו פרויד, כמו לקאן, כמו גואטרי, וחס וחלילה שפסיכולוג יגיד, אוקיי, סבבה, אם אתם, אנשי הספרות, לקחתם לעצמכם את הפסיכואנליזה, אז בסדר, אנחנו הפסיכולוגים, ניקח לנו את הספרות. ואם אני נוצר הרושם שאני עצמי מזלזל בפרשנות פסיכואנליטיקית של ספרות, לא, ממש זה לא המצב.
לא, זה התפקיד שלי לזלזל בזה. כמובן. אתה לא מזלזל, אבל אתה אומר כאן דבר מאוד מעניין.
אני אוהב לקרוא ספרות לאור הפסיכואנליזה. אני חושב שזו פרשנות נהדרת, זה יופי, ואני אוהב לעשות פרשנות לפי ביוגרפיה של סופר, ואני אוהב סוציולוגיה ומגדר.
אתה מודע לזה שזה פשוט מעיד על המוגבלות שלך לקרוא את הספרות כפי
שהיא. כפי שהיא, יכול להיות.
כל העטיפות האלה.
אני צריך את כל העטיפות האלה, אבל זה עוזר לי לפענח, וזה פותח, כל אחד מהתחומים האלה פותח שער חדש. מגדר פותח שער שפסיכואנליזה לא, וסוציולוגיה וכל הדברים האלה, זה נהדר בעיניי, וזה בסדר לגמרי בעיניי לשאול שאלות על השלב האנלי אצל ברנר. זה אחלה. וזה גם בסדר מהצד השני, לתהות, האם בספר הדבר היה ככה, יש עיסוק בהפרעת אישיות כפייתית, ועיקר העיקרים זה, שזה לא בסדר לחשוב שלך מותר, ולאחרים לא, שאתה לא מגוחך כשאתה עושה את זה, ואחרים כן. בואי נגיד שאם יהודה ויזן צוחק על שמות הפרקים בתוכן הזה, אז זה בסדר. כי עבורו גם זה, וגם איך שהאקדמיה מתנהגת, זה שיקוץ.
אני מרגישה שגם לי מותר לעשות את זה, לא רק ליהודה ויזן, אבל מה אני אגיד
לך... לך מותר הכל.
לא, זה פשוט, אתה יודע, אבל העובדה שחוקרי ספרות עכשווי, אם עושים את זה, באמת טיפה, טיפה, קצת חוסר מודעות יש בזה. אגב, מעניין שאתה מתנגד לניתוח פסיכיאטרי של טראמפ, על פי הטקסטים שהוא מייצר, אבל אין לך בעיה לנתח את ברנר לפי ההפרשות בטקסטים שהוא מייצר. וזה גם חוסר מודעות מצדך,
אז
כמובן.
אז טראמפ הוא עכשיו טקסט שיש לפענחו.
טראמפ פוענח על ידי הפסיכיאטרים כטקסט, כטקסטים שהוא מייצר וההתנהגויות. כאילו, אבל זה לא בסדר לפענח, אבל את ברנר על פי ההפרשות שלו כן. אז גם אתה בסך הכל אדם חסר מודעות.
אוקיי. הוא בן אדם אמיתי.
בסדר, גם ברנר היה. אדם אמיתי לחלוטין.
עם הפרעות אישיות.
כן.
לכאורה.
וזה אתה אומר לפי הטקסטים שלו. אז בוא, לא פגשת אותו והבחנת אותו.
לפי הביוגרפיה שלה.
אוקיי, אז אתה גם אדם חסר מודעות, וכולכם באזורי הספרות די חסרי מודעות, חוץ ממני ומיהודה ויזן. דנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שמביא לנו סיפורים מסמרי שיער מעולם הספרות הספרים. שלום אילי גרין.
שלום, שלום.
שלום, מה שלומך?
מה יש לנו היום?
בסדר גמור, היום אנחנו מדברים על כרוניקת נירנברג, שזה ספר שיצא בסוף המאה ה-15, שזה בעצם אחרי מהפכת הדפוס, ספרים כאלה נקראים אינקנבולה, בעברית זה דפוס ערס.
ערס.
ראשית הדפוס, כן. ובדרך כלל זה ספרים מאוד נדירים, זה ספרים שלא יצאו בתפוצה רחבה, ופשוט עיינתי בקטלוג של מחירה פומבית שתתקיים בעוד חודש, וראיתי ששם הולך למחר דף אחד בודד, מהספר כרוניקת נירנברג, שזה ספר שבגדול מתאר את ההיסטוריה של העולם מהתנך עד 1475 לפי דעתי. הספר יצא בשנות ה-90 של המאה ה-15, 1493, והוא היה בניחוח אנטישמי מאוד.
בלשון המעטה.
בלשון המעטה, כן. הדף הספציפי שהולך להימחר, מתאר את העינויים של הילד סימון, שזה ילד שהיה בעיירה איטלקית, שהיה נהדר במשך כמה ימים, ואז נמצא בבאר של יהודים מלווה בריבית. כל האלמנטים האנטישמיים נמצאים
שם. זה מה שקרה לו?
כן.
ואחרי זה היה פוגרום?
היה פוגרום, כן, זה פוגרום מאוד ידוע.
זה היה הפוגרום הראשון אי פעם שנעשה, זה היה פוגרום...
כן, במתועדים הראשונים, כן. זה אנטישמיות מאוד מוקדמת יחסית.
באנגליה, כן.
זה באיטליה.
אה, זה קרה באיטליה? אוקיי, לא, פוגרום הראשון לדעתי היה באנגליה.
כן?
באופן מאוד מפתיע, ככה שמעתי פעם. אוקיי.
וואלה, מעניין. מה שקורה בתיאור של הדף הזה, זה בעצם רואים יהודים שמענים את הילד סימון לפני המוות שלו, ובעצם הבישופ של העיירה ישר האשים את כל היהודים, ועשה עונש קולקטיבי, הרבה מהם הוצאו להורג, וזה בעצם עלילות הדם הראשונות. ואז הספר... זה מתאר את כל האירועים האנטישמיים ואת כל האירועים שהיהודים אחראים עליהם בהיסטוריה.
איך קורה בכלל אבל שדבר כזה, הרי זה ספר נדיר ברמות שאנחנו לא מכירים בכלל, איך קורה דבר שהוא בכלל נמכר? איפה נמצא כל הספר? אתה יודע?
תראה, הדיבור הוא שיצאו כ-1,000 עותקים בלטיני, ועוד כ-700 עותקים בגרמנית, שיצא ממש כמה חודשים אחרי המהדורה הלטינית.
אוקיי.
שרדו בערך 300 ו-200 עותקים שלמים של הספר.
אוקיי.
רובם נמצאים בספריות. רובם נמצאים אצל אספנים פרטיים וספריות. לפני, ב-2011, קראתי, כשחיפשתי חומר, זה שנמצא עותק שלם ביוטה, ארצות הברית, אצל אספן, כאילו אצל מישהו פרטי, שאספן פשוט בא אליו וקנה את הספר, הוא... הבן אדם הזה בא לאיזה חנות ספרים וביקש הערכה על הספר, והבן אדם שהתראיין שם אומר שזה קורה לו כל כך הרבה פעמים, שאומרים כן, יש לי ספר עתיק שבטח שווה המון כסף, והוא לא ציפה לראות את הספר הזה, שזה ספר שבאמת שווה ברמה של מיליונים.
מיליונים.
אחד, לצורך העניין, הדף הבודד שנמכר מכרוניקת נירנברג באזור $1,000, דף בודד.
האמת היא ש...
לא כזה הרבה.
דף בודד, אבל תחשבו כמה זה שווה.
כן, נכון.
אבל זה אומר שיש לך עותק של הספר הזה שקראו ממנו את הדף. זה לא ספר טלפוני, מי עושה דבר כזה?
שאלה מעולה. בטח זה הדף...
הספנים שרוצים להרוויח בנפרד על כל דף.
אני חושב דווקא שהספר שווה הרבה יותר כשהוא שלם.
אם היה לי ספר כזה דבר ראשון, הייתי מוכר אותו במיליוני דולרים ולא מתחיל לקרוא דפים.
כן, אולי...
את היית שומרת אותו בבית, אני רואה לפי המבט שלך.
אני חושבת שאולי כן.
היית שומרת אותו?
אין לי תנאים בבית. זה צריך תנאים מיוחדים, ספר כזה.
אז מי תנאים? כסף. מה אני אעשה עם הספר הזה?
כסף, אבל זה כסף. זה לא סכומים כאלה שמשנים לך את החיים.
מיליון דולר.
מיליון דולר, כן.
שתי דירות בתל אביב.
לא, מיליון דולר, בהחלט יש לנו לי את החיים. בוא לא נטעה. מדובר במיליון דולר. כן, הייתי מוכרת את זה.
אז כאן מדובר, אתה אומר, בערך ב-$1,000. איזה בית...
לדף בודד.
איזה בית מחירות אתה זוכר?
זה בית מחירות בניו יורק, שעוסק במחירות של יודאיקה ודברים יהודים.
אה, מעניין. זה כאילו הזווית היהודית. בגלל זה אולי הדף
הספציפי. זה ניכר, כן, זה בגלל הזווית היהודית. כן. אגב, יש המון דפים שהם לא מאוירים שם וללא תחריטים. חלקם גם נצגרו לאחר מכן ביד. אז הדפים הלא צבועים שווים הרבה פחות.
ברור. בלי צבע, זה לא מעניין.
בלי צבע ובלי ציור, כן.
אנחנו צריכים ציורים. תגיד, מה, אז אתה נוסע לשם לנסות לרכוש?
ממש.
כן, בטח. אני נעשה הדסטארט, למעשה.
הדסטארט.
לא, אבל $1,000... $1,000 זה לא בשמיים.
בטח, על חשבון התוכנית, זה לא בעיה.
תגיד, דברים כאלה, בדברים, אין סיכוי למצוא בישראל בעצם, נכון?
יש, יש.
יש?
בטח, כן. תראו, בישראל היו המון אספנים, המון, א', השנים הטובות של עסקי הספרים היו בעיקר בשנות ה-80, ושנות ה-80 שהתחילו להשיג את כל הדברים שהיקים הביאו איתם לארץ. הביאו איתם המון אספנים, המון חפצים, יודאיקה. אבל הרבה פעמים דברים כאלה צצים בארץ. כמו שזה צץ ביוטה, זה גם מופיע בישראל.
מעניין.
ברור, למה שזה לא יהיה פה? יש פה מלא אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות, והביאו אותם כל מיני דברים. ובעליות גג, איפשהו פה בארץ, עוד יש בטח כל מיני דברים מעניינים.
אז נאחל לך, אילי, שבאחד משיתותיך הבאים בספרייה,
תמצא משהו.
תמצא בדיוק את זה.
אמן.
אוקיי. נשמח לשמוע על זה, שזה קורה בוודאות בעתיד.
בהחלט.
תודה רבה לך,
אילי
גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. זה מרתק, זה מדהים הדבר הזה.
פינת גנזים.
כן,
הפעם יש לי טקסט ממש מדהים, מקסים ואהוב, שהגיע אליי של אדם בשם ראובן ולנרוד. זה טקסט שהתפרסם בשבועון הדואר בניו יורק בגיליון כ"ח באייר תש"ט. מדובר בשבועון שיצא לאור על ידי ההסתדרות העברית באמריקה, בעריכת מנחם ריבולוב. הוא ראה אור בין השנים 1921 ל-2005. שים לב, 1925-2005.
מה
התכונה? 21. הטקסט הזה הוא מהאוסף האישי של צבי האוזר, שהיה בעבר מזכיר הממשלה, והוא שלח אליי, ואני מאוד מודע לו על כך. הכותרת של הטקסט היא תל אביב ומשורריה. חי, שאני הייתי מקרא לך את כולו, לכם, למאזינים, אבל הוא ארוך מדי, נסתפק רק בדוגמאות ממנו. תעצור אותי כש...
לעולם לא יימאס לי.
לא, לא, זה יכול להיות מוגזם.
אוקיי.
אני, לא יודע, אני פשוט קסמתי מהטקסט הזה, שבעצם מנסה להסביר מה הקסם שיש בתל אביב, אוקיי?
אוקיי.
נגיד, אז זה מ-1940, 70 שנה?
כן.
יוצא, משהו. אוקיי. שמעתי בימי חלדי אנשים המכריזים שהם אוהבים את לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו ודנבר וסולט לייק סיטי, ומה לא? מעטים מאוד מכריזים על אהבתם לניו יורק, ובכל זאת באים המכריזים ממקומות אלה לניו יורק ונשארים לשבת בתוכה. באים ממקומות אלה שחיים שם בשפע, ובניו יורק הם חיים תחופות ללא פרנסה. שמעתי אנשים נשבעים שבועת אומן לירושלים, ואחרים קוראים ומודיעים כי רק בחיפה חיים חיים. על האהבה לתל אביב, מעטים המכריזים בתל אביב יושבים ואין עוזבים אותה. שים לב שהוא משווה בין תל אביב לניו יורק באיזושהי דרך.
זה נורא יפה גם שאת המקומות שאתה אוהב, אתה לא רוצה לגור בהם לנצח.
כי איך תעזוב את תל אביב, שהים שבה הוא קרוב לך, שלא קיים בחיפה, שלמרות המפרץ ולמרות שקט גליו, הוא מפחיד אותך בנמלו, באוניותיו, בסבלים שבו, בבניינים הגדולים, ובכל מיני מעשנות ומחסנים. בירושלים ובחיפה הבתים הם מעל הגבעה ומתחתה, במעלה ההר ובמורדו. יש חציצה בינך ובין ביתו של פלוני ואלמוני. אתה צריך לעלות אליהם ולרדת מהם. הם למעלה ממך ולמטה ממך. בתל אביב כל הבתים קרובים לך. כולם מכניסי אורח. פתוחים כביום שנבנו, כביום שלא היו גנבים בתל אביב, כביום שדיזינגוף היה עוד רוכב על סוסו ומקלו בידו, וצינה אשתו הייתה בעלת בית צעירה אריסטוקרטית, וכל איש ראה עצמו שותף לדיזינגוף ולאשתו ילידת בסרביה הברוכה. בתל אביב כולה, ואם ראה פיסת נייר ברחוב התמרמר והרים, או התמרמר ולא זז ממקומו והמשיך להתמרמר.
אפשר לשמוח בשביל האיש הזה שהוא לא גר בתל אביב היום, הוא לא רואה איך החזון...
הוא גם לא גר אז, זאת אומרת, זה אדם שעוד מעט אני אספר לך עליו.
רגע, אבל למה תל אביב הוא משורריה בטקסט הזה?
נגיע. כי בתל אביב הכל קרוב, אני מדלגת פה, כי בתל אביב הכל קרוב, ואינך צריך לטפס על מדרגות, ואתה יכול להגיע לים, ואל בניין ההסתדרות, ואל האוהל והבימה ומוגרבי. תחכה חצי שעה לאוטובוס, תעמוד בתור, תקרא בו את עיתונך על כל המודעות. תקשיב קצת להתמרמרות המסובים על אישה הרוצה להידחק לתוך התור. תשמע קצת פוליטיקה בנוגע למפאי ולמפם. ואיש אספר לראו את הבדיחות שקראתן כבר בדבר השבוע. ובסוף כל הסופות תימאס עליך הציפייה ותלך ברגל, מפני שבאמת לא היה כדאי כל עניין העמידה בתור, כי ברבע שעה יכולת להגיע ברגל למחוז חפצך. מתרעמים על תל אביב מפני שצריך בן אדם להתרעם. כי הרי לא תתרעם על ירושלים עיר קודשנו וחיפה עיר עתידנו. באמריקה מתרעמים על ניו יורק, בצרפת על פריז, וממילא שבארץ ישראל מתרעמים על תל אביב. עכשיו פה מגיע קטע מאוד מעניין, כי אנחנו, יש לנו את הדיון הזה שנים על המסורת והעגלה המלאה והעגלה הריקה.
Mm-hmm.
אנחנו מגיעים גם למשוררים. בעיקר, יומרה אומר שבתל אביב אין לה מסורת, ואין לה דה ואין לה ה. כל אותם סממנים שאינטליגנטים שדופים מעקמים עליהם את חותמם ומזלזלים בתל אביב, מפני שצריכים הם לזלזל במשהו ולהתכבד בזלזול הזה. וטובה גם התלונה לתל אביב, כי מה אכפת לה? צוחקה היא את צחוקה הצעיר בבתי הלבנים ובחנויותי המחיכות ובחלונות הראווה ובימה הכחול שכולו שייך לתושביה ובדיבורה ובכל שיחה ושיגה. ומסורת? כאילו מסורת היא דבר המתרכז ומצטמצם במספר אנשים ההולכים עקב בצד הגודל ובתריסר אנשים שאינם יוצאים מפתח ביתם. חשש שהם יופרעו רעיונותיהם הנשגבים. כאילו הזיכרון על דיזינגוף הרוכב על סוסו ברחובות תל אביב ומקלו בידו איננו מסורת. כאילו הזיכרונות על ביאליק המתהלך בטבורה של עיר כנושא על גופו הייתן את מסע וצחוקה. וצ'רניחובסקי ההולך זקוף וגדול וכליל ובלוריתו נתונה באווירה הכחול אינם מסורת. ומה בנוגע לבית ביאליק ובית הבימה ומוזיאום? והאוהל והטיול על שפת הים של אהובים ולא אהובים והסיפורים על החולות וכל הגוזמות המסופרות אגב זיכרונות של נוסטלגיה על אותם הימים ואותם הלילות. וככה הוא ממשיך למנות את הדברים היפים ואת המשוררים ואת הסופרים, וזאת המסורת של תל אביב.
זה אכן נכון, וזה מדהים שהוויכוח הוא אותו ויכוח.
נכון.
אז מי זה היה הבחור הזה?
אז אני מצאתי שראובן ולנרוד נולד ליד סלוצק ברוסיה בפברואר 1899. הוא עלה לארץ בתף רייש פי, היה פועל כבישים בגליל ובעמק, הוא נסע לצרפת, כי כנראה זה פחות מצחן בעיניו העניין הזה, וב-1923 הוא הגיע לארצות הברית, הוא סיים לימודים באוניברסיטת ניו יורק, ואחר כך בקולומביה, ואחר כך הוא גם למד עוד פעם בפריז, הוא היה מורה לספרות עברית בבית המדרש למורים שליד בית המדרש לרבנים בניו יורק, ובברוקלין קולג' שבניו יורק. הוא פרסם סיפורים ומסות על ספרות עברית וכללית בעיתונים וכתבי העת העבריים באמריקה ובארץ, וספרים ומאמרים, ונפטר ב-1966, ואני חייבת להגיד שזה טקסט מאוד מאוד יפה מהדואר.
אני לא קראתי את כולו, אבל מה שהקראת זה ממש ממש...
הוא ארוך, אולי אני אמצא דרך להעלות אותו לטובת, כן. בסדר, תודה רבה לצפי האוזר ששלח לי אותו.
בהחלט. אנחנו עומדים לקראת סיום.
נכון.
נדבר קצת על ביקורות קצרצרות.
כן.
יש לנו זמן לזה?
קצת.
אוקיי. אז מבקר ידיעות אחרונות, דוקטור ארי גלסנר, פרסם בבלוג שלו רשומה, תחת הכותרת, חוות דעת על ספרים שראו אור לאחרונה בלקוניות שערורייתית. וזה בדיוק מה שזה. כנראה כמה ספרים שהוא לא יכתוב עליהם ביקורת מלאה, והוא פשוט זורק את דעתו בכמה מילים ברורות וחותכות. וזה נורא חמוד. הליל הנשים השרות של לידיה ג'ורג', הוא כותב, מענה, מרשים, אם זאת מזכיר קצת את אלנה פרנטה, מזכיר בקטע לא טוב, הכוונה. על הניקס של נייתן היל, שאותו את מאוד אהבת,
נכון.
הוא כותב, יש שם כישרון, לעתים כישרון מבריק, אבל הטלנובליות ותחושת החיקוי לפרנזן בלוויית האורך שיהיה בריא, הרגו אותי, הפסקתי באמצע. על חוות קולד קומפורט של סטלה גיבנס הוא כותב מצחיק, אבל לא מצחיק מאוד. על תספורת והרפתקאות האחרות של רינג לרנדנר, אני לא מכיר את זה, קראתי עד הסוף, וזה אומר שאהבתי, אבל גם שזה קצר. ועל רווקים ואלמנות של ירמי פינקוס הוא כותב, אהבתי את שתי יצירותיו הקודמות של פינקוס, גם כאן יש הומור ויש חתירה לתיאור פלח אוכלוסייה מובחן, אבל חשתי מאמץ בכתיבה למעט בסיפור השלישי מבין הארבעה. אז אני אומנם אוהב מאוד העמקה וניתוחים ארוכים, וקשה לי קצת עם אמירות כאלה נטולות בסיס, אבל אני אוהב את הפורמט הזה. הוא אומר בדיוק מה דעתו, בקצרה, טרח, ישר למסקנה, וכנראה שזה בגלל שאני מכיר את הכתיבה של גלסנר, ואני כבר למדתי לסמוך עליו, ואני מעריך, אני יוצא מנקודת הנחה, שמאחורי גזר הדין הקצרצר הזה, יש איזה מערך שיקולים הגיוני ומסודר.
אני אוהבת מאוד את הפורמט הקצר, ואני לא כמוך... אוהבת העמקה וניתוחים ארוכים. אני כן אוהבת את הכתיבה של ארי גלסנר, אבל מה זאת אומרת למדת לסמוך על דעתו? מה זה? אני לא למדתי לסמוך על דעתו של אף אחד. ואני ממש לא מסכימה עם ארי בחלק מהדברים לפחות. אני חושבת שהניקס זה ספר אדיר. ואצל ירמי פינקוס, אני לא הבחנתי בשום מאמץ, אני חשבתי שזה ספר נהדר. ותענוגי, וזאת רק הביקורת הקצרה שלי אליו.
אני קורא אותו עכשיו, ואני רוצה להגיד שאני גם נהנה ממנו מאוד.
פשוט ספר נפלא.
נכון, ספר, באמת, אני באמת לא מרגיש שם מאמץ, נכון?
אבל אני כן אוהבת את הפורמט הזה של אריק, וגם זה מוריד מאיתנו איזה משהו.
נכון?
מה עכשיו מכתוב 1,000 מילה? אני יכולה להגיד בשלושה משפטים. רוצו.
תקראו.
זה דבר נפלא, וזה נהדר, או זוועה.
וזה מה שהרבה פעמים גם רוצים מאיתנו. תפסיקו לחרטט, תגידו, לקרוא או לא לקרוא. אז הנה, זה נהדר.
בבקשה.
כן. אולי גם אנחנו נאמץ את זה, נעשה נכון. פינה כזאת שבה 3 מילים.
אוקיי.
טוב, אנחנו
סיימנו היום, עושה כן, רושם. סיימנו. אוקיי, אז אנחנו נהיה פה שוב מחר, אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12 עד 1, 104.9 או 105.3 FM. אנחנו נמצאים גם באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה לעורכת שלנו מיטל כהן, תודה לחן עוז ולאלון מקלר, אחי להתראות מחר.
להתראות.